הקשורה עם פטירתו של מורנו הרב רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. עסקנו, אם אני לא טועה, בשנה שעברה בפרשת המסווה, ובין הדברים הזכרנו את השאלות המפורסמות, בעיקר מנוסחות על ידי האברבנאל באריכות: מה הייתה התועלת במסווה שהיה משה שם על פניו בדברו, כך כנראה לפי הפשט, עם העם, בשעה שהוא העביר להם את הדברים ובמסווה היה מסתיר את אור פניו? דנו בזה רבים. פירוש מופלא מאוד מובא בשם השפת אמת, ועל הפירוש הזה ועל המסווה חשבתי בימים האחרונים, מאז היוודע לי בתוך כל ישראל דבר פטירתו של הרב זכר צדיק לברכה. והדברים מובאים כאן בראש העמוד משמאל, הם אינם קשורים לשיעור עצמו שנגיע אליו מיד. בעל השפת אמת מוזכר כאן על ידי אחד מממשיכי דרך גור בספרים. הוא מוזכר, אגב, אותה גמרא מפורסמת המספרת על 80 התלמידים שהיו להלל הזקן. 80 תלמידים היו לו, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם, כך אומרת הגמרא, רבן יוחנן בן זכאי, אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח משלי שואלים והוויות דאביי ורבה ונגלה ונסתר, ותיאור ארוך מאוד. כשמסיימים את התיאור אומרת הגמרא, אם קטן שבכולם כך, גדול שבכולם על אחת כמה וכמה. אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל הגדול שבתלמידים, שכשהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח עליו מיד היה נשרף. זאת לשון הגמרא. יהודים התחלקו, הלומדים תמיד, לשני סוגים. אומרים שהליטאים כשהגיעו לגמרא הזו היו שואלים תמיד, מה דינו של השורף את העוף מבחינת הנזקים? כל עוף שהיה פורח היה נשרף, השם, גרמי, גרמה. חסידים היו שואלים, מה היה עושה האש הזאת בשמיים, ומה היה קורה עם העוף? אבל בעל השפת אמת שאל שאלה אחרת, אני חושב מרתקת הרבה יותר. אם גדול שבכולם כל כך גדול, מה היה הרבה שלו? מה היה גדול מזה? גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל וכל עוף שפורח עליו מיד נשרף, מה עוד יותר גדול? הוא ענה את התשובה הבאה, וממנה הגיע למסווה, ומשני אלו אני רוצה להגיע למה שבו פתחנו. בסוכה כ"ח מצד שמאל בראש העמוד, אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל, בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח עליו מיד נשרף, עיין שם. בשם אבי אדוני הזקני, הרב הקדוש, השפת אמת זצ"ל, עתה נצא ונחשוב כמה גדול היה רבם של הללו. ברם, אצל הלל הזקן, הוא הרבה של ה-80 תלמידים. מה הייתה גדולתו? לא היה האוף הפורח נשרף כלל וכלל, שכן האש הייתה יוקדת בקרבו פנימה, ומבחוץ לא היה ניכר שום דבר. יש מעלה אחת מעל כל אוף שהיה פורח היה נשרף, שהייתה אש כל כך חזקה, אבל היא יקדה כל כך חזק פנימה, ומבחוץ לא היה ניכר שום דבר. ואז הוא ממשיך ואמר על זה: כבוד קדושת אדוני זקני מרן אדמו"ר רב אברומורדכי אלתר זצ"ל מגור, זה היה טיבו של המסווה ששם משה רבינו עליו השלום על פניו. הוא הסתיר את קרני האורה של פניו כולן פנימה, כך שהאש הפנימית שלו לא תהה ניכרת מבחוץ. כשהיה מעביר ידו על מצחו, מיד היה נראה פשוט ורגיל. כל מי שזכה להסתופף שנייה בצילו של המנוח זכר צדיק לברכה, זה היה העניין. האש הייתה יוקדת פנימה, ומבחוץ היה נראה פשוט ורגיל. ואולי זה גם מה שעמד מאחורי 300,000 היהודים האלו, מאחורי עם שהרגיש משהו שאין לנו היום. הכל יוקד החוצה. וכאן הייתה איזו מין הצדעה אדירה לתורה גדולה שכולה יוקדת פנימה. בלי תארים, בלי כל מיני מוטיבים חיצוניים, בלי שמות, בלי כל מיני כספים וזהבים ועוד כל מיני דברים שבמציאות שלנו קובעים בדרך כלל גדולה מהי. כשהיה מעביר ידו על מצחו, מיד היה נראה פשוט ורגיל. בנו, רבה של טבריה, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, ציטט בהלוויה את הפסוק: ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. ונדמה לי שהדמות הזאת הייתה קשורה לכולנו, למי שהכיר ולמי שלא הכיר, מפני הדבר העמוק והעצום הזה של איזושהי עוצמה פנימית גדולה לאין ארוך, שלא מקרינה החוצה, והכל הכל הכל יוקד בפנים, ומהפנים הזה יוצא החוצה. מעוצמת האבידה הזאת נדמה לי שניתן גם לעמוד על עוצמת החיוב שלנו ולנסות ולהמשיך עוד ועוד מתוך האבידה הזאת. פרשת ויקהל פותחת בענייני שבת. זו לא הפעם הראשונה שהתורה עוסקת בשבת, ואנחנו כבר עסקנו בענייני השבת, עסקנו בהם אגב פרשיות יתרו ומשפטים, בשמור וזכור ובששת ימים תעשה מעשיך. הפעם מגיעה פרשת השבת בפתיחתה של פרשת המשכן. פרשיות ויקהל פקודי חוזרות על מעשה המשכן, אחרי שפרשיות תרומה תצווה ותחילת כתיסה תיארו את ציוויו של המשכן, באמצע הופיע חטא העגל, ועכשיו החזרות של שתי פרשות ארוכות החוזרות בפירוט רב על המעשה של המשכן. והשאלה הידועה המטרידה תמיד מתחילת הדרך היא, לשמה החזרות הכל כך רבות ומפורטות האם. הרי די היה לכתוב שבני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, ומשה ציווה את בצלאל, ובזה העסק נגמר. גם לחזרות האלו אני מקווה להגיע, אבל אני מבקש לפתוח את הדברים בתחילתה של הפרשה. תחילתה של הפרשה היא בשבת, ובשבת הסמוכה למשכן. גם לפני חטא העגל סיימו את פרשת המשכן והסמיכו את המשכן למצוות השבת. נפתח בפסוקים הפותחים את הפרשה שלנו. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומה. עוד לפני שנתקדם אני כבר רוצה לעמוד כאן על נקודה שאני חושב שהיא מעניינת מאוד. הצטווינו על השבת עד היום, לפני הפרשה הזאת. הפעם ישנם שני שינויים שנראים מאוד סותרים אחד את השני. הפסוק הפותח, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. שבת ועשייה סמנטית לא מתחברות יחד. מה השם ציווה לעשות? ששת ימים תעשה מלאכה, לא תעשה. וביום השביעי, שבת, שבתון וכו', כל העושה בו מלאכה יומה. כלומר, מה ציווה השם לעשות? לא לעשות. פתיחה מוזרה מאוד. עד עכשיו לא פגשנו את השבת בתורת עשייה. אנחנו מכירים את השבת בתורת קדושה, אנחנו מכירים את השבת בתורת שביתה, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, החריש ובקציר תשבות. אבל עכשיו השבת היא עשייה. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, מה לעשות, כל העושה מלאכה איומה. שונה ומחייב הבנה. אגב, עוד לפני שנמשיך, מאיר על זה מיד המלבים במקור מספר 2 על הפסוק. השאלה היא מאוד חזקה, הוא מזכיר כאן את חז"ל, והוא עצמו מתקשה בהמשך לומר שזה הפשט. יפלא מאוד, הוא אומר, איך אמר שציווה השם לעשות, הלא הציווי דפו הוא שלא לעשות מלאכה בשבת, ואינה לעשות, רק שלא לעשות? זוהי השאלה שבה פתחנו. והוא מתרץ כך, ופרשו חז"ל שמה שנאמר ששת ימים תעשה מלאכה, הוא ציווי על מלאכת המשכן, שתבוא בהמשך שיעשה בששת ימי החול, והוא הציווי לעשות. מסובך מאוד מבחינת הפשט. כאילו כתוב כך, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה הם? ציווי המשכן שיבוא לקמן בפרשה הבאה. תהיה הפסקה בין פרשת השבת לפרשת המשכן, כמו שאנחנו רואים במקור. הפסוקים הבאים, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל, קחו מאיתכם תרומה, ואז מתחילים עם המשכן. אז מה השם ציווה לעשות? הוא ציווה לעשות את המשכן. איך זה מתחבר לפרשה? ששת ימים, אבל לא תעשה, אלא תעשה מלאכה. אז גם הששת ימים הופיע כאן כעשייה פסיבית. ששת ימים תעשה מלאכה. לא על העשייה מדובר כאן, אלא על השביתה. וגם המלבים עצמו מגיע בהמשכם של הדברים לזה שהפירוש הזה הוא קשה מאוד מבחינה פשוטו של מקרא. זו השאלה הראשונה, שהייתי מבקש שנתעסק בה. הרי הציווי פה הוא לא לעשות. שבת ועשייה הולכים פה יחד. והשאלה השנייה שאני מבקש שנראה בפסוקים היא בסדרם של הפסוקים. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זמננו קצר הפעם מלהיכנס לחריגה היחידה הזאת מכל מלאכות השבת שנדבר עליה בנושא האש, אני מקווה שנגיע אליה בהמשך. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. אם כן, שבת סמוכה למשכן, אבל שבת קודמת למשכן. אם נפתח את הפרשה המקבילה בפרשת השבוע הקודמת בכי תישא, נגלה את אותם שני מוטיבים. הסמיכות של שבת למשכן, ושם תהיה הפעם הראשונה שאי העשייה של השבת תיקרא עשייה. פסוקים מוכרים מאוד. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם. אבל שם הסדר הוא הפוך. במקור מספר 3 מפרק ל"א, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו. וזה מופיע מיד אחרי סוף שתי הפרשות ועוד של תרומה תצווה ותחילת כי תישא, שעסקו במשכן. ואז אגב זה מאוד ברור, אך את שבתותי תשמורו, כפי שרש"י מיד אומר שם וחזה לפניו במקום, ששת ימים תעשו את מלאכת המשכן, אך את שבתותי תשמרו מלעשות בה את מלאכת המשכן. אז זה מובן. ואז גם הסדר הוא הגיוני. הרי התורה לא באה לחדש כאן על העניין של שבת. איסור השבת, איסור המלאכה בשבת וחובת עניין השבת מופיעים במקומות רבים אחרים בתורה. ב-15 מקומות עוסקת התורה בשבת. ההצטרפות לכאן היא כדי למנוע את עשיית המשכן בשבת. ואז טבעי שזה יופיע בסדר שזה מופיע בכי תישא. דבר על העיקר הרלוונטי לנו, עשיית המשכן, וסייג את עשיית המשכן מהיום השביעי. ותאמר, אך את שבתותי תשמורו. אז לא רק מה ששאלנו בהתחלה, מדוע הסדר התהפך, אלא הסדר בכי תישא על פניו נראה הרבה יותר הגיוני ופשוט. העיקר כאן הוא המשכן. הרי בפשטות משה לא מקהיל את בני ישראל כדי לדבר על השבת. אם כי חז"ל הבינו שאם זו פרשה בפני עצמה, הוא כנראה מקהיל את בני ישראל כדי לדבר על השבת. כאן הם אגב ראו את המקור להקהלת קהילות בשבת, ללימוד תורה ולעיסוק במצווה. אבל בפשטות, למה באמת זה מקדים את המשכן? ולמה התהפך הסדר? שם ממשיכה התורה, נקרא את הפסוקים, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי המות יומת, כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ומאוד מעניין את התקבולת המדויקת בין כי תישא לויקר. ששת ימים יעשה מלאכה. גם פה פסיבי. לא תיעשה אלא יעשה, לזה לא נספיק להיכנס, אבל לא כמו שהיה עד עכשיו בתורה. ששת ימים תעבוד, כמו בעשרת הדיברות. ששת ימים תעשה מעשיך. ששת ימים תלקטוהו במן. וביום השביעי שבת. גם פה וגם פה, כשמדובר על השבת כאי עשייה של מלאכה, אז מדובר על ששת הימים בעשייה פסיבית. תעשה מלאכה. נגיע לזה. הדבר הנוסף המשווה את שני המקורות, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לשם. אגב, גם זה מעניין, אלו שתי הפעמים הראשונות שבהם נקראת השבת שבת שבתון. היא נקראת בתואר הזה רק עוד פעם אחת בכל התורה. התואר הזה מופיע במקור מספר 14. אנחנו אפשר לראות אותו שנייה, נחזור מיד למקור שלנו. וגם שם זה מאוד מעניין. אלה שלוש המקומות היחידים, שלושת המקומות היחידים שהשבת נקראת שבת שבתון. וגם שם נאמר ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. כן, יש פה דבר מרתק. רק שלוש פעמים בתורה נאמר ששת ימים תעשה ולא תעבוד או תעשה, ובכל פעם באותם הימים שנאמר עליהם פסיבי תעשה מלאכה נקראת השבת שבת שבתון. מכל הפעמים שבהם מוזכרת השבת היא נקראת שבת שבתון, לא יום הכיפורים, שבת. היא נקראת שבת שבתון, אי אפשר לפרש כמו שאנחנו רגילים ביום הכיפורים שבת מיוחדת מכל השבתות. מדובר כאן על כל שבת. היא נקראת שבת שבתון, והיא נקראת כך תמיד ביחד עם ששת ימים תעשה מלאכה באופן פסיבי. נחזור גם לזה בהמשך. אבל ברשותכם נחזור לפסוקים, ואז באים שני הפסוקים המוכרים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זוהי לא הפעם הראשונה שסיבת השבת, טעם השבת, הוא בריאת העולם. הפעם הראשונה שהשבת תלויה בבריאת העולם נמצאת בעשרת הדיברות הראשונות, בפעם הראשונה בפרשת יתרו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. השאלה הזאת לגבי הסדר המתחלף בין שבת למשכן, מה פותח, תעמוד עוד מעט במרכז העיון שלנו, אבל לפני כן הצעה שמופיעה כבר בספרים ראשונים, במקור מספר 4 מופיעה שיטה מעניינת מאוד של בעל ספר חסידים, רבי יהודה החסיד מבעלי התוספות. והוא כותב כך, הוא כותב בתוך דברי מוסר כלליים והנהגות הצעה מעשית לאבא המצווה משהו את בנו. והוא אומר לו כך, האב שמצווה לבנו מעשים, כשהוא אומר לבנו מה לעשות והוא רוצה באמת שהוא יעשה, אבל יש הרבה דברים שהוא מבקש והוא יודע שיש חלק שיעשו וחלק שלא כל כך, אז האב שמצווה לבנו מעשים, יש לי הצעה מעשית. מה שחפץ שיעשה תחילה, יאמר לו באחרונה. כלל, מה שאתה רוצה שיהיה בהתחלה, תאמר בסוף. הוא יצא עם הטעם הזה, יש סיכוי. והוא מביא דוגמה, הוכחה, שהרי מלאכת המשכן נאמרה לו למשה תחילה, ושמירת שבת באחרונה. משה הקדים לצוות את השבת תחילה. אז אינני יודע אם בעל ספר חסידים מתכוון שמשה עשה כביכול אחרת ממה שצווה, או שהוא מתכוון בצורה יותר פשוטה, וככה נראה, שהקדוש ברוך הוא רצה שיתחילו בשבת, והיא קודמת למשכן. אז לכן הוא דיבר קודם על המשכן ואחרי זה על השבת, כדי שמשה קודם כל יזכור את השבת להגיד. זה רעיון יפה מאוד, אבל ודאי שצריך פה משהו נוסף. הוא אגב אומר כאן עוד משהו שלא בדקתי אותו אף פעם, וכן החלומות. זה חלומות שחולמים. שאדם רואה באחרונה קרוב להיות תחילה. ומה שרואה בתחילת הלילה התקיים באחרונה. אני לא בדקתי, אבל כך אומר רבי יהודה החסיד מהרבה מאות שנים. וזהו על פי הפירוש היפהפה הזה, סיבה שאומרת בעצם לא השתנה כלום. כשהקדוש ברוך הוא ציווה על המשכן בהתחלה ועל השבת בסוף, הוא התכוון שבפועל נדבר על השבת בהתחלה ועל המשכן בסוף. רק האב המצווה לבנות צריך לצוות כך. זה פירוש פסיכולוגי יפה מאוד, השאלה אם אנחנו יכולים לקבל אותו כפירוש פשוט בתורה, השאלה נשארת שאלה, והפרשנים נשארים בה ומנסים לעסוק בה בצורות רבות, זה בכו וזה בכו. אז שתי שאלות בעצם מרכזיות אנחנו מציבים עד עכשיו. ראשית, למה באמת התהפך הסדר בין הציוויים? פתחו בהתחלה במשכן ואחר כך שבת ואחר כך הפכו. והשאלה הזו קשה יותר, כי ההיגיון בעצם אומר שצריך לעסוק בעיקר ולסייג את השבת, אך את שבתותיי תשמור. והנקודה השנייה, בשתי השבתות האלו נקראת השבת, שבת השבתון, בשתי השבתות הללו השבת נקראת עשייה. גם אם בפרשת ויקל עוד אפשר אולי לומר שהעשייה הולכת על המשכן, הרי בפרשת כי תישא זה מוכיח שזה ודאי לא כך, כי שם כתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. ושם ודאי מדובר על שמירת השבת מחללה, ועל השמירה של השבת מאי עשייה נאמר לעשות את השבת. שם ודאי אי אפשר לתרט לעשות את השבת, כלומר לעשות משהו אחר. רבים עוסקים בנושא, ולי נדמה שאנחנו צריכים לראות אותו על רקע מה שעסקנו בו באחד השיעורים האחרונים, על רקע הנקודה המבדילה, המבחינה, המפרידה בין שתי מצוות השבת. היא הפרשה הארוכה של חטא העגל. חטא העגל המופיע בתורה אחרי הציווי הראשון על השבת ולפני הציווי השני על השבת, הוא בעצם הנקודה שבאה לידי ביטוי קודם כל במה שיקרה לשבת שלנו אחרי חטא העגל. מה שהתרחש בעקבות חטא העגל יבוא לידי ביטוי בשבת. זה מאוד מעניין, מפני שהשבת חותמת את הפרשות לפני חטא העגל. מיד אחר כך כתוב ויתן אל משה ככלותו לדבר את לוחות האלוקים וכו', ואז ויפן וירד משה, ואז חטא העגל, בעצם עד סוף פרשת כי תישא, חטא העגל, ואחר כך בקשת הסליחה, עד המסווה בסוף פרשת כי תישא, ומיד שוב שבת. השבת תוחמת את מעשה העגל ותוצאותיו משני הצדדים. לאמיתו של דבר, ההבדל המדובר ביותר בין הלוחות שלפני חטא העגל ללוחות שלאחרי חטא העגל נמצא בשבת. הלוחות הראשונים של פרשת יתרו, של זכור את יום השבת לקדשו, שונים במצוות השבת מהלוחות השניים הבאים אחרי חטא העגל. וההבדל הוא בהרבה דברים. אנחנו נסתפק בשתי נקודות יסודיות. ראשית, במקור מספר 6 ומולו במקור מספר 5 מופיעים זכור ושמור בחלקים הרלוונטיים לנו. לפני חטא העגל בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו, והטעם כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. ואם נשים לב, זה גם היה הטעם של השבת בפרשת כי תישא לפני חטא העגל. בפרק למד א' במקור 3 כך ראינו שכל הטעם הוא אותי ביני ובין בני ישראל בפסוק י"ז, לעולם כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ואחרי חטא העגל, המצווה משתנה לשמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, והטעם הוא כבר אחר. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. היוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. שוב מופיע אותו הרעיון שאמרנו בכתיסה ובביקל, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. לעשות שבת. שינוי הטעם מבריאת העולם ליציאת מצרים הוא קודם כל שינוי הטעם מהטעם ששייך לאוניברסום כולו, לעולם כולו. כל העולם כולו היה שותף בשבת בראשית. האדם, האיש והאישה הראשונים, נמצאים בשבת בראשית עם העולם כולו. והשבת הזאת מוזכרת בדיברות הראשונים, ובדיברות השניים מוזכר כבר הטעם הלאומי המשוייך לנו. וזכרת כי עבד היית, לא רק וזכרת את יציאת מצרים, אלא וזכרת כי עבד היית, זאת אומרת, אתה את השבת יכול להבין רק אם אתה תחוש שוב את עבדותך במצרים ואת היציאה ממצרים. זה כבר יהודי לחלוטין, זה לאומי לגמרי. ובשבת הלאומית הזאת מדובר גם בתחילת הדיבור וגם בסוף במקור חמש, לא על רעיון של שבת מבורכת, מקודשת, על כן בירך השם את יום השבת, ויקדשהו, זכור את יום השבת לקדשו, אלא כבר על מצווה, על ציווי, על שמור, על איסור עשיית מלאכה, על הישמרות מדברים, ועל ציווי לעשות את השבת. זו שבת לאומית, הלכתית, ששייכת לנו. השבת האוניברסלית שייכת לעולם כולו, אבל גוי ששבת לא שייך לשביתה, כי יש גם את הפן היהודי-לאומי של השבת, והוא בא לידי ביטוי בלוחות השניים. האם גם פה חטא העגל הוא הגורם לשינוי? ואם הוא הגורם לשינוי, במה ובמה זה בא לידי ביטוי בהשלכות שלו? במקור מספר 7 מופיעים דברים שהזכרנו באריכות רבה לפני שבועיים לגבי הערב רב. ביקשנו להסביר את סיבת החזרות הארוכה בויקל פקודי ולומר שהמשכן שלפני חטא העגל היה משכן המיועד לעולם כולו. משכן של כחו על התרומה שמובא בהתחלה, מאת כל איש תיקחו את תרומתי. ואחרי חטא העגל, אחרי לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, הופך העיסוק במשכן להיות משכן של עם ישראל פנימה בלבד. עד יבואו ימים ושוב ביתי בית תפילה יקרא לכל עם. כך הזכרנו בשם הדברים המופיעים בדיבור ברש"י בפרשת כי תישא במקור 7, וכן הוא בהדיא בזוהר ויקהל, אשר על כן בטיווי של הקדוש ברוך הוא, כלומר בפרשות תרומה תצווה, כלומר לפני חטא העגל, כתוב מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. דהיינו גם ערב רב, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, איש איש מלמד וכו'. וזהו המשכן הראשוני שעליו מדובר מההתחלה, מקדש השם כוננו ידיך, שבא עוד לפני חטא העגל. והוא באמת המקדש העתידי שינהרו אליו כל הגויים ויכירו וידעו, והוא יהפוך להיות בית תפילה לכל העמים. ואחרי חטא העגל, עם חטאו של הערב רב באמצע, ומשה בציווי בפרשות שלנו אמר לישראל, קחו מאיתכם תרומה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, מאיתכם דווקא ולא מערב רב. וכך ניסינו להסביר את מה שהתרחש בעצם למשכן אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל הופך העיסוק במשכן לעיסוק פנימי, לאומי, עד שיבואו ימים והלאום הזה יוכל למלא את תפקידו האוניברסלי הגדול, והאוניברסום כולו יגיע למרכז שלו, שהוא המכון לשבטך פעלת השם, שהוא התביא עמו ותתאה עמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. עד אז, אחרי חטא העגל, עובר המשכן להיות לעניין לאומי משלו. אם זוהי החלוקה כפי שדיברנו עליה באריכות, ולכן אני מזכיר אותה עכשיו רק בקיצור, יש כבר איזושהי הבנה מה קרה בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. הלוחות הראשונים עוסקים בעולם כולו. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וזהו מסר עולמי. הלוחות השניים עוסקים בשבת הלאומית של וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ורק אחרי ההתכנסות הלאומית שלנו נוכל להוביל את העולם לימים שבהם נוכל למסור את המסר הכללי של השבת לעולם כולו. אבל נדמה לי שאם נעמיק עוד נדבך, נוכל לגלות כאן עוד נקודה עמוקה מזה שממשיכה את אותם הדברים. לפני שנעסוק בהתהפכות של הסדר בין השבת למשכן, כדאי לתת את הדעת לשלוש נקודות החוזרות על עצמן בתורה כמה פעמים. השבת נסמכת למשכן, גם בכי תישא, גם בויקהל, גם בעוד מקומות. המפורסם שבהם, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו. שבת ומשכן, שבת ומקדש הולכות יחד. בדרך כלל מסבירים שהשבת הולכת עם המשכן כדי לומר שעם כל ההתלהבות לעשיית המשכן צריך לעצור את זה בהגיע השבת. זאת ודאי אמת, אבל אולי מתוך עיון נוכל למצוא יותר מזה. השבת נסמכת לעוד שני דברים, ולכל אחד מהשניים הרבה פעמים. השבת נסמכת לכיבוד אב ואם, והיא נסמכת לאיסור עבודת אלילים. ואלה שלושת הנושאים אליהם נסמכת השבת. ואגב, בתשע פעמים מתוך המובאות של השבת. שש הפעמים האחרות היא איננה נסמכת לכלום, היא מופיעה כעניין שלא קשור, עולת שבת בשבתו בקורבנות, או סיפור המן. איכן היא נסמכת לכיבוד אב ואם? אז הפסוק המוכר הוא במקור מספר 8, איש אמו ואביו תיראו, בעת שבתותי תשמורו אני השם אלוקיכם. וגם כאן זה בא ללמד את אותו דבר. גם אם אומר לך אביך חלל את השבת, לא תשמע לו, כי את שבתותי תשמור. בדיוק כמו אך את שבתותי תשמור. המשכן הוא מאוד חשוב, אבל אם אומר לך המשכן כביכול חלל עליי את השבת, לא תשמע. אבל אם נסתכל טוב על הפסוקים האלו הפותחים את פרשת קדושים, נראה שהשבת נסמכת מצידה הימני לכיבוד אב ואם, איש אמו ואביו תיראו, ומצידה השני, ואל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסיחה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. היא באמצע. תאמרו מקרה. כך בדיוק זה קורה בכל עשרת הדיברות, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא שבת כיבוד אב ואם. אותו דבר בעשרת הדיברות בדברים. בכל המקומות השבת נמצאת באמצע בין כיבוד אב ואם לבין נשיאת שם אלוקיך לשווא ואלוהים אחרים. אגב, הפסוקים שקראנו במקור 8, אין זה המקום להאריך, הם פשוט עשרת הדיברות בסדר הפוך. איש אמו ואביו תיראו, זהו הדיבר החמישי, ואת שבתותי תשמורו הרביעי, אל תפנו אל האלילים השלישי, אלוהי מסיכה לא תעשו לכם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אני השם אלוקיכם, אנוכי השם אלוקיך. זהו בדיוק חמש הדיברות הראשונות, על פי סדר הפוך, וצריך להבין את זה למה, אבל זה ברור לחלוטין במיוחד. מה שתמיד יוצא אותו דבר גם כשהופכים, הוא שהשבת נמצאת באמצע. בין כיבוד אב ואם לבין איסור עבודת אלילים. אם נסכם לרגע את הדברים, יוצא כך. השבת נסמכת לשלושה עניינים כמה וכמה פעמים. למשכן, לכיבוד הורים ולאיסור עבודת אלילים. מהו בעצם חטא העגל? וכיצד השבת היא התרופה הבאה מיד אחרי חטא העגל? חטא העגל קרה דבר שקשה להבין מה מוביל אותו. עם שרק לפני כמה שבועות ראה את מצרים מת על שפת הים, עומד לפני עגל מסיכה, רואה אותו ואומר, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. הוא גם מסביר את הסיבה שהוא נשבר, כי זה משה האיש, לא ידענו מהיה לו. משה הזה הנקרא איש האלוקים, הפך פתאום להיות רק לחצי מהמושג. האיש שבו נעלם לנו. 40 יום הוא כבר לא אוכל ולא שותה מאז שהוא ניגש אל הערפל לקבל את התורה, בושש לרדת, ואנחנו מנותקים. העגל הוא בעצם תופעה שמבטאת את המצב שבו עם ישראל עוד לא מחובר לחלוטין לכל יכול, למופשט, לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה שקרה לעם הזה בשירת הים נהרס בשוליים של 3,000 האיש שחטאו בעגל, ומתוך זה בעם בחטא העגל. מה קרה בשירת הים רגע לפני אז ישיר משה? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. האמונה שהתרחשה בקריאת ים סוף, שביטאה את מה שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, הוא לא המראות הגדולים בלבד. עם יכול לראות מראות עצומים וזה לא יעשה לו כלום. האמונה הגדולה הייתה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ויאמינו בהשם ובזה שמשה הוא רק עבדו. זוהי האמונה בשיא גודלה. יוצא עם ממצרים, הים נקרא לפניו, עוד רגע המן ירד, ואת הכל עושה משה. הוא הביע אי אמון במשה הרבה זמן, עד שפתאום, לא פתאום בכלל, הרבה זמן, עד שהתרחש הנס הגדול, בדיוק כמו שאמר להם. ואז הם מגיעים למדרגה האמונית הגדולה ביותר, ויראו העם את השם. יראת אלוקים אמיתית היא ששום מתווך לא מפריע באמצע. אפילו משה הוא רק עבד. זה משה שיעלם מהרגעים הגדולים בעיסוק ביציאת מצרים ובעיסוקים במשכן. מה קרה בחטא העגל? מי שמעמיק בפסוקים רואה שהדיון, השיחה הזאת בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, היא על שאלה אחת מרכזית. ידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך. שמה עשו? לפי הפשט, שסרו מהר מן הדרך. שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסיכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. שים לב, כמה פעמים אומר הקדוש ברוך הוא כאן, שמשהו אחר העלה את ישראל מארץ מצרים על פי העם. לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה אגב יענה משה אחרי שהוא ישמע את הבשורה הנוראית, ואתה פסוק לפני הסוף, הניחה לי ויחר אפי בהם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול? ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך אשר אתה הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה אתה אומר שאני העליתי? למה אתה אומר שהם אמרו לעגל שהוא העלה? למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? זה הפשט הכי פשוט, וכך הפשטן הגדול הרשב"ם מיד מתחת לזה במקור 10 אומר. עמך אשר הוצאת, זה התייחסות לפסוק הראשון. אתה אמרת לי לך רד כי שיחת עמך, עמך לא עמי. אתה אמרת לי אשר העלית, אשר הוצאת לא אני העליתי אלא אתה. וכנראה בעקבות הרשב"ם, בעיר בעל המשך חוכמה, בפסוק הפותח, אנחנו תמיד מבינים לך רד כי שיחת עמך במה, בזה שהם סרו מן הדרך ועשו להם עגל מסכה. אומר המשך חוכמה לא. ולפי זה גם זה מכלל הטעות, שאמרו שמשה העלן מארץ מצרים, ולא משה העלן רק היה שליח לדבר לפרעו, אבל הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית העלן. והנה הפשט שלו בפסוק הראשון. ולכך אמר הקדוש ברוך הוא לך רד כי שיחת עמך. במה שיחת? שאמרו אשר העלית מארץ מצרים. פרשנות נפלאה. לך רד כי שיחת עמך לא שסרו מהר מן הדרך. לך רד כי שיחת עמך זה לא תיאור מעשי, את זה שסרו מן הדרך ועשו עגל אתה יכול לראות לבד, אני לא צריך לספר לך. אתה תבין לבד, אתה תראה עגל מסכה. אני אסביר לך ממה הם הגיעו לעגל. הם עדיין חושבים שאתה העלית אותם מארץ מצרים. אתה ואני אמרנו שהם כבר מאמינים בהשם ובזה שמשה הוא עבדו. הם עדיין אומרים שאתה העלית. וכאן כשמחלה משה פניו של הקדוש ברוך הוא, הוא פותח ריבונו של עולם, אבל בתוך תוכם הם הרי מאמינים, בני מאמינים, הם יודעים שאתה הוצאת אותם מארץ מצרים. הדיון הזה מבטא את נקודת היסוד המובילה לחטא העגל. האם יש בעולם עוד משהו חוץ מן הקדוש ברוך הוא בעצמך? האם יש עוד משהו שעומד כישות בפני עצמה? הרי הזכרנו כבר. זה מה שמבהיל את משה מלתת את הלוחות לעם החוטא בעגל. את הלוחות הם יעבדו. לא את אלוקי הלוחות. את הלוחות הם יראו ויקיימו את הכתוב בהם, אבל לא את אלוקי הלוחות והדיברות האלה. ראשית נשבור את הלוחות. נראה להם שבדבר הקדוש ביותר עלי אדמות אין שום ממשות כשהוצאת ממנו את כוחו האלוקי. טול את החיות האלוקית מן הלוחות, והלוחות הם עבודה זרה נוראית. טול את החיות האלוקית מהקרובים המצויים מעל הארון, ואין בין הקרובים ולהבדיל אלף אלפי הבדלות לבין עגל הזהב ולא כלום. כך דברי רבי יהודה הלוי בכוזרי. טול מכל דבר קדוש את האלוקות המקדשת אותו, ונהיית לעובד עצים ואבנים. טול מן הארץ את אלוקיה. טול מהעם את אלוקיו. ונהיית לעובד עבודה זו. העגל הוא מה שרואה משה כאשר הוא הולך על פי סדר הכתובים לצוות את העם לעשות משכן. אבל מסתכל משה על העם ורואה את התופעה שלא היה מי שביטא אותה יפה יותר מהצורה הנפלאה הזו בחז"ל במקור 11. אמר רבי אבא בר אחא, זה לא רבי אבא בר אחא, זה משה רבינו שעומד מעל ההר ורואה, אין אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו. נתבעין לעגל, נותנים. נתבעין למשכן, נותנים. האקסטזה הדתית היא כל כך עמוקה כאן, שהשאלה היא איך אנחנו יודעים תמיד להבחין שהיא תהיה רק אלוקית. איך היא תהיה קשורה רק למצווה. העגל ולהבדיל המשכן מלאים בתוך הפרשה בפועל הסוף. עשו להם עגל מסיכה ויעשו, עשו שבע פעמים בעגל, בתוך פסוקים קצרים הם עושים. 245 פעם בפרשיות המשכן מופיע הביטוי עשו. אחרי העגל בא משה ומגלה לעם את העשייה הגדולה ביותר עלי אדמה. לא לעשות כלום. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה. אם תלמדו מהי השבת, אם תלמדו שלא רק כשאני עושה את המשכן אז מושרת שכינה, אלא יש גם אותי ביני וביניכם, כי אני השם מקדשכם, בלי שתעשו כלום, ודווקא בלי שתעשו כלום. תתחברו אל השבת, תתחברו אל האחד, תתחברו אל רזה דשבת, ותחושו את השראת השכינה. נפתח את העגל, באים ומצווים על המשכן. והסדר הנורמלי הוא לדבר על המשכן, ואז לסייג ולומר, אבל בשבת לא עושים משכן. אחרי חטא העגל צריך קודם כל לדבר על השבת. קודם כל לדעת את מה שקרה בעקבות חטא העגל. אילו היו זוכים ולא היו חוטאים בעגל, הרי שלא הייתה לאף אחד הווה אמינא בדל מחשבתו שהמשכן יש לו ערך בפני עצמו בלי אלוקי המשכן. איש לא היה מעלה בדל מחשבתו את האפשרות שאפשר חלילה לראות את האבנים, את המשכן, את המקום, כדבר שהוא קדוש ללא מי שמקדש אותו. במצב שלפני חטא העגל אין צורך להזהיר מעשייה שיוצרת קדושה. במצב שאחרי חטא העגל יש סכנה עצומה. העשייה כאשר היא לא מופעלת על פי המצווה האלוקית, כשם שהיא יכולה להיות הדבר הגדול ביותר, היא יכולה להיות הדבר המסוכן ביותר. מה יקרה ביום שיכנסו למשכן ויחנכו אותו? באקסטזה הגדולה, באמונה הגדולה, בהשראת השכינה בשיאה, תרד אש מן השמיים, תאכל את העולה ואת החלבים, ויהי ביום השמיני, ראש חודש ניסן, ואז ימותו נדב ואביהו. על מה? על הקריבם אש זרה. מה זר? אש זרה אשר לא ציווה השם אותו. היא זרה כי היא נובעת מההתרגשות שלך, ולא מהיות ההתרגשות שלך מתאימה למה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך. נחזור מיד למושג הזה של המצווה, אבל נראה רגע את הסמיכויות האחרות של השבת. על המקדש ועל אב ואם ציוותה התורה לכבד, לתת כבוד, והקישה את כבודם לכבוד המקום. כבוד אב ואם נכנס באותן דיברות ראשונות ביחד עם הטור הזה של אנוכי השם אלוקיך. ומול המקדש, או ליד המקדש וליד כיבוד אב ואם, מסמיכים את מצוות השבת. כאילו אמרו לנו, אין חלילה חלילה הפירוש שיש עוד משהו בעולם שהוא ישות בפני עצמו, שהוא קדושה בפני עצמו. לא המקדש ולא אב ואם, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. השבת סמוכה לעבודת אלילים, לאיסור עבודת אלילים, כי השבת היא התריס לפני עבודת אלילים. כי בשבת מצווה האדם שלא לעשות שום דבר ולהרגיש איך הכל עשוי מעצמו. הזכרנו שבכל פעם שהתורה אומרת תעשה מלאכה, היא הרי אומרת קודם כל, השבת תיתן לך את הכוח לחוש שכל המלאכה היא בעצם דבר הנעשה והולך. התורה לא הורידה מהערך של עשיית המלאכה, עסקנו בזה פעם שיעור שלם. ששת ימים תעבוד, כשם שמצווה לשבות בשביעי, כך מצווה לעבוד בששת ימי המעשה. אבל התורה באה לומר, אין שום תוכן לכל המלאכה שאתה עושה, אם אינך מבין שהכל מחובר לנקודה הפנימית המתגלה בשבת. כמה זה נפלא, בכל פעם שכתוב תעשה מלאכה נקראת השבת שבת שבתון. וניסינו להבין מה זה שבת שבתון. יום כיפור הוא שבת שבתון, כי הוא שונה מהשבתות, אבל כל שבת במשך השבוע היא שבת שבתון. ראשי, במקור 13, בפעם הראשונה ששבת שבתון מופיעה רגע לפני חטא העגל, והיא תופיע כך שוב רגע אחרי חטא העגל, מסביר את המושג שבת שבתון. נראה פשוט, והוא כל התורה כולה. שבת שבתון מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. לנוח מהמנוחה. אפשר לנוח כי אני עייף. אפשר לנוח כי מתוך המנוחה אני קולט את כל המעשה. לפני חטא העגל טעמה של השבת היה אחד. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. חס וחלילה, לא כי הוא היה עייף, אלא כי ביום השביעי רואים את כל ששת הימים יחד. מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. בשבת שבתון פתאום כל המלאכה נראית תעשה מלאכה. הכל נעשה מאליו כי גיליתי את הנקודה הפנימית שעושה את הכל. כל ששת ימי המעשה, עוד נקודה ועוד נקודה ועוד עשייה ועוד עשייה. ואז מופיעה שבת שבתון. הפירוש הנפלא הזה רש"י לא אומר למשל על הפסוק למען ינוח עבדך ועמתך, שם היה מתאים המילה מנוחה, כי לא זה הפשט. לא על מנוחה של עבדך ועמתך ובהמתך כמוך, לא על מנוחת ארעי שלי מהעבודה מדובר פה. לא על איזו שבת סוציאלית, אלא על שבת שבתון. מהו טעמה של השבת אחרי חטא העגל, זה כל העניין כולו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, נכון, אבל זה לא העיקר. ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה. לא משה העלה אותך. כל פעם שתיתן למשהו חוץ מהקדוש ברוך הוא איזשהו מקום עצמי, תתגלגל לעגל. ובכל שבת אתה תזכור, ויוציאך השם אלוקיך משם. משה היה שליח לדבר אל פרעה, ואותך העלה הקדוש ברוך הוא. לפני שחוזרים לדבר על העשייה במשכן ועל הגילוי ששכינה יכולה להיות מושרת מתוך עשייה שלי, באים להסביר, מדובר על שכינה ששרויה לא מפני שאתה באקסטזה עושה. באקסטזה אפשר לעשות הרבה דברים. עובדי אלילים באקסטזה גם הקריבו את ילדיהם למולך. מתוך אקסטזה דתית, גדולה, עצומה. אתה עושה, והשכינה שרויה מפני שאתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות. זוהי נדמה לי, והזמן קצר מאוד, זוהי נדמה לי הנקודה שצריכה עוד להסביר שני דברים, האחד מרכזי והשני קטן, שהייתי רוצה לגעת בהם. אולי כל החזרות הארוכות של ויקהל ופקודי לא באו לבטא אלא דבר אחד. ויקהל ופקודי, המון פעמים מדובר על עשייה, 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 עשייה. ואז מובאים הפסוקים בפרק למדוו בפרשה שלנו במקור מספר 15. פסוק ד'. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. כולם עושים. כל החכמים עושים, כל העם עושים. כולם עושים, כל הזמן עושים. 245 פעם עושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא. עושים יותר מדי. מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם, לעשות אותה. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם מהביא. רמב"ן אומר שהפסוקים האלה באו כדי לומר כמה נאמנים היו החכמים ואמרו מספיק, כמה נאמן היה העם שהביא הרבה. אבל אולי, וכך אומרים פה פרשנים אחרונים, יש כאן הרבה יותר. כל פרשיות ויקהל פקודי שבאות אחרי חטא העגל באו לגלות דבר אחד. העם שלפני ציווי המשכן קיבל את ציווי השבת. נתגלה בגדולתו לא רק בזה שהוא עשה את המשכן, אלא שכשהוא נצטווה להפסיק לעשות, הוא הפסיק להיות. שיא גדולתו היא לא העשייה, אלא הכניסה למסגרת האלוקית. ואי העשייה, כשאומר לו הקדוש ברוך הוא, כך תשרה שכינה. כשבני ישראל עושים בסוף פקודי ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה כן עשו, כתוב בפסוק ויברך אותם משה. מה ברך אותם? והיא נועם השם אלוקינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אומרים את זה תמיד, אינני יודע אם מבינים. אמר להם, עכשיו גיליתי שכל מה שעשיתם, עשיתם רק כאשר צוויתם. ממילא אתם ראויים להשראת שכינה. התחברתם לציווי, משמע לא את עצמכם אתם עושים, אלא את הקדוש ברוך הוא. החוכמה לעשות את המשכן בהתרגשות עצומה היא חוכמה אחת. החוכמה להפסיק את העשייה באותה התרגשות ולגלות את השראת השכינה מתוך אי העשייה בדיוק כמו בעשייה, היא חוכמה הרבה יותר גדולה. איך קורה אצל חווה בחטא הראשון שדיברנו עליו הרבה פעמים? נדמה לי שעל רקע הדברים האלה זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. חווה הייתה הראשונה שחטאה בעולם, והחטא הראשון נבע מזה שהיא הייתה יותר צדקת ממה שביקשו ממנה. היא המציאה מצווה נוספת מתוך המון רצון לעשות. לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. זה האסון. אם היית מבינה שאת עושה את מה שנצטווה, הרי שאת מבינה שאת עושה את הוראות השימוש של היצרן שיצר אותך, והוראות השימוש האלה הם הדבר הכי טבעי לי, והמצווה שאני עושה איננה מסגרת חיצונית, אלא היא הבירור הכי אמיתי של מה שאני באמת, ואני עושה את המצווה. אבל אם האלוקים הוא חיצוני לי, אם החוק האלוקי לא חקוק בי, אלא הוא נורמות חיצוניות לי, אז אני לא אוכל ולא נוגע ולא רואה ולא שותה, ועושה עגלים, ומביא אש זרה אשר לא ציווה. לא תגרע ולא תוסיף מופיעים יחד, מפני ששניהם בירור שאינך מבין את מהות המצווה כמצווה ועושה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כי המצווה מגלה את השראת השכינה בו. נחזור לפסוקים ההם בבראשית ונעמוד בהם, נדמה לי שכל מה שאמרנו נמצא בהם במילה אחת. הפגישה הראשונה של הקדוש ברוך הוא עם האדם הייתה במילה אחת שעליה דיברנו כל השיעור. ציווי. מקור מספר 17, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל את הגן אכול תאכל. אל תאכל כי אתה רעב, אל תאכל כי זה טעים, תאכל כי ציוויתי אותך. ציוויתי אותך כי אני בוראך, כי אני מכיר אותך. זה טוב לך, כי זה אתה. ולכן גם לא יפריע לך לקיים את הדבר הבא, האחד מכל עצי הגן. ומעת הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו תמות. מה קרה אצל הנחש? וכאן העיקר נמצא במילה שאולי לא הדגשנו עד היום. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. איזה שקרן. הרי הוא אמר תאכלו אכול תאכל מכל עץ הגן, הרגע ראינו. והאישה מתחילה לתרץ. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים. היא לא נפלה רק בלא תאכלו ולא תיגעו. היא נפלה בדבר אחר לגמרי. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו. כאן היא הרסה את הכל. אלוקים לא ציווה, הוא אמר. אז הוא אמר. אז תבדקי אפשרויות נוספות. קצת פתיחות. ואלוקים מעולם לא אמר, הוא ציווה. ההבדל בין האדם לכל הבריאה כולה, לכל הקוסמוס, שלכל העולם אלוקים אמר, ויומר אלוקים יהי אור. לאדם הוא ציווה, והנחש מבקש להפוך את האדם לעוד כוכב לכת, כמו כל הבריאה. ובפקולטה הגדולה שבה הוא ילמד תזות פילוסופיות, הוא ילמד בתוך כל האמירות גם על זו שאמר האלוקים, וגם על עוד כל מיני כה אמר. זוהי הנקודה הבסיסית. האלוקים הבחין בין האדם לכל הבריאה, וכך שאותו הוא ציווה. אם היא הייתה רואה את זה רק כמצווה, היא מעולם לא הייתה מוסיפה. אם היא לא הייתה מוסיפה, היא מעולם לא הייתה מחמיצה את המצות, או מחטיאה את המצוות, או מחטיאה את ההבנה שהמצווה, החוק, משויכים אליי טבעית, כי כך צוויתי. לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים, לכן עשו להם עגל מסכה. ולכן נתבעים למשכן ונותנים, נתבעים לעגל ונותנים. התיקון הוא קודם כל באי העשייה של שבת, וממנה בעשייה שתשרה שכינה, ואז כשיעשו כאשר ציווה השם את משה כן עשו, אז גם תושרה שכינה ביהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. ערב טוב.